לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש בני טוקר.
יומן לפי שעה ליום חמישי כ"ד בסיוון תשע"ח, באולפן בני טוקר. נעסוק בסיפור המזעזע, התינוקת שהסייעת ככל הנראה חשודה ברצח שלה מהגן הילדים בפתח תקווה. נשוחח פה עם יושבת ראש ארגון גננות ומורים דורית חזן, גם עם חבר מועצת עיריית פתח תקווה רמי גרינברג. עוד ביומן על הביטול המשחק של ארגנטינה, מסי לא יבוא לשחק כאן, מה גרם לביטול, ובכלל ננסה לנתח את העניין הזה בזאתו של יושב ראש ארגון האוהדים, אוהדי הקבוצות בישראל, שי גולוב. ועל הטירונים שסרבו לעלות על קברו של רבין, לאחר מכן גם נטשו את בסיסם והם נפקדים כעת, הרב דב שרון אומר, מגיע להם לשבת בכלא. הערב יורצייט של הרב מרדכי אליהו, נשוחח פה עם בנו הרב שמואל אליהו על היום המיוחד הזה, על הישועות שממשיכות עד היום הזה, עם סיפורים מעניינים ועל העניין באמת לפקוד את הקבר הזה ביום האילולה לרב מרדכי אליהו הערב בשבע. האזנה הרבה. המשטרה הודיעה אמש כי הסתיימה חקירתה של הסייעת שנחשדה בהריגת יסמין וינטה בת השנה בגן הילדים בפתח תקווה לפני כשבועיים. אנחנו משוחחים בעניין הזה עם יושבת ראש ארגון הגננות מחנכות דורית חזן, שלום לך.
שלום וברכה.
אז אנחנו שומעים את הדברים, את החקירה, את הדברים הקשים על סמיכה, נשכבה עליה עד שהפעוטה נחנקה, כמובן הכל בחקירה ולכאורה. רצינו ככה לשמוע ממך, איך את רואה את הסיפור באמת נשמע כעת מאוד מזעזע?
כמו שאתה מתאר, זה סיפור מאוד מזעזע, ולצערי מדינת ישראל לא לוקחת אחריות במקום של לפקח על כל מי שנכנס לטפל בילדים בגיל הרך, מגיל לידה והלאה. לא יכול להיות שבמעונות או אפילו בקנים פרטיים או משפחתונים לא יהיה פיקוח, לא יעשו מערכת שהיא מסננת ובודקת כל אחת ואחת או אחת ואחת שנכנסים לגנים. אנחנו חייבים שמדינת ישראל תכשיר את אותם אנשים שמבקשים לטפל בילדים, ולא רק שהיא תכשיר אותם, היא גם תעשה להם מבחן אישיות אחת לתקופה אפילו, כדי לראות שבאמת האדם יכול ומוכשר לטפל בילדים. מדובר כאן בנפשות, וביקשו להתקין מצלמות. מצלמה לא תפתור את הבעיות, לא תמנע את זה. כל מה שימנע את זה זה פיקוח, זאת הכשרה נכונה, זה קבלת אחריות של מדינת ישראל באמת במקום הנכון לטפל מבעוד מועד, לא להכניס את האנשים האלה לתוך המעונות, לתוך הגנים. אני אתן דוגמה לגני הגננות במדינת ישראל שהן מוכשרות, ויש את כל הדברים וכל מה שצריך להיכנס, אבל אם גננת חלילה חולה או זקוקה להיעדר מהגן, היא לא יכולה להיעדר מהגן, או שהיא נעדרת וכל אחת יכולה כמעט להחליף אותה, להיכנס להחליף אותה בימים האלה. גם כאן יש חוסר פיקוח, גם כאן יש היעדר פיקוח, היעדר מנגנון להכשיר את אותם אנשים שיכנסו לטפל בילדים שלנו.
זה כולל גם את המעונות, את מתכוונת?
במעונות לא נכנסת אישה מוכשרת עם תעודה, עם איזשהו מבחן. אני מדברת על הגנים, הגנים של מדינת ישראל, גני הרשויות, הם הגנים היחידים של שם נכנסות גננות, ורק גננות שהן בהכשרה, בלי תעודות הוראה, הן לא יכולות להיכנס. אבל הסייעות לא בהכרח מקבלות הכשרה. הממלאות מקום, המחליפות של אותם גננות שהן חסרות בגלל מחלה או היעדרות מוצדקת אחרת, כי אין לנו אפשרות להיעדר מהגן, כי אין לנו החלפה באמת מתאימה. ואם קורה שגננת חולה או חלילה צריכה להיעדר מסיבה אחרת, יש לנו בעיה מאוד רצינית.
אבל הגננות עצמם הקבועות אין בעיה איתם, הם הנשים שהוכשרו ועברו, על הגננות הקבועות אין בעיה, נכון? כל מה שאת מדברת זה או על המעונות או על המחליפות של הגננות.
אם אנחנו נראה, גם אצל המחליפות של הגננות אנחנו נראה את זה מעט מאוד, כי לאורך כל השנים, אם אנחנו מסתכלים ופותחים את הכתבות, העיתונים לא עשו באמת מחקרים מעמיקים על זה ובדקו. אם נבדוק את כל הכתבות, נראה בפעוטונים, במשפחתונים, בגנים פרטיים כאלה ואחרים, שם היו התעללויות, שם היה באמת אלימות מאוד קשה. כשמדובר בגנים העירוניים, יש פיקוח. גם אם זה יקרה, לא צריך את המצלמה, כי יש את עיניה של הסייעת או הגננת לחילופין.
גנים עירוניים כולל מעונות עירוניים, כולל גם מעונות?
אני במעונות, אני אומרת עוד הפעם, הפיקוח אולי באמונה או במקומות כמו ויצו, יש פיקוח. עדיין לא מספיק. כי לא עושים מערכת מסננת שתכשיר את אותם אנשים שתזדקק לתעודה מסוימת, שבתעודה, לפני טרום תעודה, אנחנו עושים מבחני אישיות. אני חושבת שגם פה אנחנו צריכים כבר בתהליך ההכשרה, עוד לפני תהליך ההכשרה, אנחנו צריכים לבדוק, להכין איזושהי מערכת מסננת, מי כן יכול...
זאת אומרת, היום אין לא מבחני, היום אין לא מבחני אישיות ולא תהליך הכשרה למי שלניח הולכת לעבוד במעון או בפעוטון או במשפחתון. לא זה ולא זה.
לא, היום וגם, תראה, כשמדובר בפעוטה הספציפית הזאת לצערנו, שום מצלמה ושום דבר לא יחיה אותה, וליבי ליבי על המשפחה, לקרוא את זה ולשמוע את זה, ואני ממש כואבת אותם, אבל אני אומרת, מדובר כאן באיש, באדם שמגיע באופן הרעי להיות, לשעות במדינת ישראל, ומתקבל לעבודה. איפה נשמע כזה דבר? לקבל לעבודה במשפחתון או בגן? זה נשמע הגיוני?
מדברת על החשודה שהיא בעצם מגיעה באופן הרעי.
היא תושבת ארעית במדינת ישראל.
טוב, זה עוד לא נכנסנו לפרטים האלה, אני לא ידענו את העניין הזה. אבל באופן כללי...
אז אני אומרת, באופן כללי...
באופן כללי, את אומרת, יש להורים היום מה להיות מודאגים כשהם שולחים את הילד שלהם למעון או...
בהחלט, אני חושבת שצריך לעשות בדיקה. יותר מזה, אני אומרת, מדינת ישראל חייבת לעשות את ההכשרה הזאת. מדינת ישראל צריכה לקחת את הפיקוח, לא לבוא ולפטר סייעות רפואיות או להתקין מצלמות כחלופה. מבחינתי זה פלסטר על מחלה ממארת. אנחנו צריכים לבדוק באמת איך אפשר למנוע את זה עד לאפס. מדובר כאן בנשמות. אי אפשר לשחק עם הדברים.
אולי זה קשור גם לשכר הנמוך, אם יעשו הכשרה וכאלה דברים. גם ככה כנראה מקבלות שכר נמוך, אותם סייעות, או אני לא יודע
מחקרים מגלים לאורך כל השנים, שכל שקל שיושקע בחינוך בגיל הרך, המדינה תקבל תשואה של בין 4-16 דולר. אנחנו מדברים על פערים כל כך... אבל המדינה לא משקיעה בגיל הרך. אנחנו רואים כל שני וחמישי עוד הצעה מופרכת בכנסת להתקין מצלמות, לפטר סייעות.
כן. אז מה את ממליצה להורים, ההורים שנתקלים במקרה הזה ועכשיו חוששים שזה לא יקרה אצלם במעון, או אני לא יודע מה, מה היית מציעה, איזה טיפ היית נותנת כעת להורים?
אני חושבת שההורים צריכים ללחוץ בכיוון שמדינת ישראל תקבל את האחריות המלאה, מההכשרה של אותם אנשים, וזה אני מדברת מגיל לידה והלאה. לא יכול להיות שמערכת
ולפחות אולי תמליצי להם לשלוח כרגע לגנים ומעונות עירוניים שנמצאים יותר בפיקוח, את תמליצי להם לעשות את זה ולא להיות בפרטי?
רק למעונות ומשפחתונים, כל מקום שנמצא בפיקוח ובפיקוח של משרד החינוך, ואומר שלפחות יש איזו מערכת מסננת ראשונית שעבר עברה אותה מטפלת שהולכת לטפל בילדים שלי. מעבר לזה, לבדוק באמת את האישיות, לחוש אותה, כי אנחנו מסתכלים ואנחנו מרגישים קצת מי אנחנו יושבים, מול מי האדם שאנחנו יושבים ומדברים איתו, איפה אנחנו הולכים להפקיד את האוצר היקר שלנו ביותר, בידיים של מי. וזה חשוב לעשות.
כן, מניסיון לצערי אני יכול להגיד על הילדה שלי שנמצאת במעון, ששם כל יום מתחלפת מטפלת אחרת. פעם המטפלת הזאת חולה, ואתה לא יודע אף פעם מי היה המטפלת של הילדה שלך. ולא נגיד שמות, אבל זה המצב לצערנו.
ואמירה מאוד קשה, ואם קורה כזה דבר, אז גם שם, בגלל זה אני אומרת, אנחנו חייבים מנגנון מסודר, מבוקר, שגם מי שתיכנס להחליף אותנו, את הגננות, אז אנחנו נדע במי מדובר, מי האדם. צריכה לקבל, אמרתי, בראש ובראשונה זה מבחני אישיות. אחר כך, הכשרה על פסיכולוגיה של הילד, ואיך צריך לנהוג, ואיך צריך לפתור בעיות, ולאורך כל הדרך להתמקצע. אנשי צוות שנמצאים בגנים, הם נמצאים היום תחת לחץ. בגלל כמות גדולה של ילדים, בגלל ביקורת והתערבות ולא מעורבות של הורים, והלחץ הזה לא תורם לנו להיות טובים יותר. אנחנו בני אדם, וחייבים, לכן המערכת שלנו חייבת להיות מבוקרת ולהאמין בצוותים שלה. ברגע שהמערכת ידע שהיא מעסיקה את הטובים ביותר, בדיוק כמו שהם מעסיקים את הטייסים הטובים ביותר, לצורך העניין, פה בחינוך הגיל הרך, הלו מי שמכשיר את הדור, את דור העתיד, זה הגננות, זה המטפלות, זה אותם אנשי החינוך, הם המנהיגים של דור העתיד. אז בהם צריך להשקיע לא פחות מאשר בילדים שלנו. בעצם ההשקעה בהם זה השקעה בילדים. וככה אתה לא תקבל אנשים שחוקים, לא חולים, לא מתחלפים. אנשים ירצו, אנשים טובים ירצו להגיע לתחום הזה, ובאמת לטפל בילדים שלנו. זה חלק מזה.
אוקיי. אז אנחנו מודים לך על הדברים ששיתפת אותנו בסיפור הזה, בתובנות שלך. דורית חזן, יושבת ראש ארגון הגננות מחנכות, תודה רבה לך.
תודה רבה לך.
אנחנו ממשיכים לעסוק בפרשת התינוקת, הילדה שנרצחה או נהרגה, מצאו אותה מתה בגן הילדים, וה סייעת כרגע חשודה בעניין הזה, הקשה הזה. אנחנו משוחחים עם רמי גרינברג, יושב ראש סיעת הליכוד וחבר מועצת העיר פתח תקווה, גם המועמד לראשות העיר. שלום לך.
שלום רב.
אז רצינו באמת לשמוע איך אתם רואים את האירוע הזה בפתח תקווה.
זה אירוע קשה ביותר, אירוע מצער, אירוע של תינוקת שנפגעת, שנהרגה תוך גן ילדים, כרגע החשדות וגם יכול להיות רצח. אירוע שזה הביאה פה את כל העיר, כמובן גם את כל המדינה. ההורים ששולחים את הילדים שלהם לגן, לפעוטון, למעון, לבית ספר, הולכים לעבוד, מצפים שחושבים ומצפים שמפקידים את הילדים שלהם בידיים הכי בטוחות והכי אחראיות, שבסוף היום יחזור עליהם ילד, ההפך, עם עוד ידע ועם עוד דברים חיוניים, בית אחד וחלילה שלא יחזור עליהם במצב לא, ללא חיים, ללא רוח חיים או פצוע. ולכן כל מה שקשור לנושא הזה, כשאתה שומע מקרה כזה מזעזע קשה, שדווקא אלה שאמורים לשמור על הילד בתוך הגן ובמעון, הם אלה שפוגעים בו וגורם לזעזוע וחוסר ביטחון לכלל ההורים. והרשויות, בהקשר הזה, הרשויות, גם המדינה וגם הרשויות העירוניות, צריכים למצוא את הכלים, את הדרכים, איך באמת לבוא ולפקח יותר על כל מה שקשור לביטחון של הילדים במוסדות החינוך, בגנים, במעונים, אם זה כולל לראות באמת את הכוח אדם שנקלט, ואני יודע היום שיש מגלל שיש חוסר בכוח אדם כסייעות, כגננות, גם במישור הציבורי, גם במוסדות ציבור, גם במוסדות חינוך הציבוריים, גם הפרטיים, אז נאלצים לקחת מכל הבא ליד, בלי הרבה בדיקות, בלי הרבה הכשרות, בלי הרבה כישורים, ובסוף אנחנו רואים את התוצאות הקשות והטרגיות. אני חושב שהרשויות, כולל עירייה, כולל משרד החינוך, כולל כל מי שמפקח על הגורמים האלה, אם זה משרד הרווחה או משרד התמ"ת, לבוא ולראות באמת, לפקח הרבה יותר על הכוח אדם שנכנס כדי לטפל בילדים. בנוסף, לראות מבחינת אמצעי ביטחון, לראות איך אפשר להכניס, והיום בטכנולוגיה המתקדמת, לראות, לחייב אפילו, להכניס כל מיני אמצעי ביטחון כמו מצלמות או דברים אחרים, שירתיעו וימנעו את היכולת לפגוע. למרות שגם במקרה הטרגי הזה, בסוף התברר שהייתה מצלמה שצילמה את כל האירוע הקשה. אבל אין ספק שברגע שיהיה מודעות יותר לנושא הזה, וזה יהיה בצורה גלויה, אז אין ספק מטבע הדברים שזה ימנע, שזה יצמצם את היכולת לבוא ולפגוע בילדים הרכים. ואני כחבר מועצת עיר, וקומד לראשות העיר פתח תקווה, שפה באמת קרה האירוע הקשה הזה, אני כבר בעבר דרך אגב, לפני כשנה, היה פה גם עוד מספר אירועים כאלה טרגיים במוסדות חינוך בפתח תקווה, במעונות, בגני ילדים, וגם במוסדות חינוך היותר בוגרים. היה מספר אירועים קשים של אלימות, וכבר אז העליתי במועצה, בקשה, באמת שפירייה, ביכולות של המשפטיות, לבוא ולחייב, באמת להגביר את אמצעי הביטחון, עם מצלמות והדברים הנוספים שנחוצים, כדי למנוע דברים כאלה.
אבל בינתיים לא קרה כלום, אתה אומר.
וזכרו, לצערי לא התקדם שום דבר בנושא הזה, והנה והגענו לעוד מקרה קשה ומזעזע, ואנחנו לא צריכים חס וחלילה להגיע לעוד מצבים כאלה קשים. ולכן אני אדרוש קרם במועצת העיר שוב, וכמובן בעזרת השם שאבחר באוקטובר, כמובן אני אדרוש לראות בתוכנית עבודה מסודרת, בשיתוף גורמי הממשלה הרלוונטיים, שאחראים גם על הגופים הפרטיים, גם על הגנים הפרטיים או המעונות יום הפרטיים, לראות איך אנחנו משלבים את שתי הדברים האלה. א', פיקוח לכוח אדם, הצוות התפעולי, לראות שבאמת בודקים את זה יותר לעומק, וב' לעשות גם פעילות של אמצעי הבטחה שונים ומקיפים, אפילו שלהורים יהיה יכולת לבוא ולהסתכל על המצלמות האלה באונליין. עוד פעם, כמובן, עם דגש גם כן לאפשרות לתת איזשהו סוג של פרטיות, גם בתוך מה שקורה בגנים האלה, בלי לפגוע בצורה יותר מדי בנושא של הפרטיות, אבל אמצעי ביטחון שבאמת יעניקו גם ביטחון להורים וגם ימנעו כאלה מקרים קשים בטרגים. הרי אין זה מזעזע, לא יכול להיות שתינוקת רכה וקטנה וחיננית ושמחה הולכת לגן, ההורים מפקידים אותה שמה, ובסוף אלה שאחראים על לשמור עליה, אפילו לא יותר מזה, בטח לא בגילאים האלה, הם אלה שפוגעים בה וגורמים למוות שלה. זה בלתי נתפס. זה בלתי נתפס, זה מערר את החיים של כל ההורים במדינה. מערר, כל הורי היום חושב, מה עם הילד שלי, האם יש סכנה, הוא לא רגוע, הוא הולך לעבודה, אבל הראש שלו נמצא בגן עם הילד שלו, מה קורה עם הילד ומה קורה פה, והוא לא מתפקד. זה מוציא את האנשים משימוי כאן, זה גורם לנזק אדיר לחברה שלנו, וזה משהו שאי אפשר להתעלם ממנו, זה לא להעביר את זה טוב, היה עוד מקרה טרגי קשה מאוד, אז זה ידפחו לזה בתקשורת שבוע ימים, ואנשים התייחסו לזה בצער רב, אבל זה לא, זה לא יכול להיות. זה יהיה פשע מצידנו ומחדל מצידנו אם אנחנו לא נעשה את כל מה שצריך, כן, למנוע את המקרה הטרגי הבא. ועל זה אני לא יעבור לסדר היום, ואנחנו עושים את כל מה שצריך. גם עכשיו, לא נחכה לבחירות. גם עכשיו יפעל כדי לראות מה אפשר ליישם עכשיו בהיבטים האלה שדיברתי עליהם. אין בחינה של הכוח אדם שמתפעל את המקומות האלה, ואין בחינת אמצעי ביטחון כדי למנוע להרתיע מכל פגיעה כלשהי.
אוקיי, אנחנו נודה לך מאוד על הדברים. המועמד לראשות עיריית פתח תקווה, רמי גרינברג, היום יושב ראש סיעת הליכוד וחבר מועצת העיר. תודה רבה לך על הדברים.
תודה רבה, כל טוב.
נשיא ההתאחדות הארגנטינאית לכדורגל הודיע אתמול על ביטול הגעתה של הנבחרת שלהם למשחק הראווה נגד ישראל באצטדיון טדי. אנחנו משוחחים כעת עם שי גולוב, יושב ראש ארגון היציע, אוהדי קבוצות הספורט בישראל. שלום לך.
שלום גם לכם.
אז אני מבין שאוהדי הספורט ובפרט אוהדי הכדורגל מאוד מאוכזבים.
ללא ספק, זה לא בכל יום מגיע לפה נבחרת שבשירותיה משחקים כוכבים כל כך גדולים שנמצאים בשיאה המקצועית שלהם, זה בהחלט נחזור מבחינה ספורטיבית שהם לא יגיעו לפה ולא זכים לראות אותם משחקים בישראל.
אתה אישית התכוונת להגיע למשחק הזה?
אני לצערי בכלל לא זכיתי להיות במצב של לקנות כרטיס עם פרשת הכרטיסים שכבר נשכחה.
עם פרשת המה? כן.
פרשת הכרטיסים, הרי הייתה בעיה גדולה גם בסיפור הכרטיסים, אז בכלל לא זכיתי שיהיה לי כרטיס.
אז מה אתה אומר לגבי כל הסיפור הזה? אתה חושב שזה היה אפשר למנוע את העניין הזה?
תראה, כולם חכמים בדיעבד, אני לא יודע גם אם המשחק היה נשאר בחיפה, וגם אם הוא לא היה מכניסים אותו לקולקשרים הפוליטיים שלו, מה באמת היה קורה? יכול להיות שבאמת, זה היה משחק מסחרי בסופו של דבר, יכול שבאמת לא רצו להגיע לפה לפני המונדיאל, שזה לא היה בראש סדר העדיפויות שלהם, ובוא נאמר שכן, אז כן, חבל שהפכו את זה לסחורה פוליטית בצורה כל כך מוקצנת. יש די ועוד דברים שאפשר להתעקש בהם על הסמלים שלנו במדינת ישראל כמו ירושלים. במקרה הזה נראה שטיפסנו על זה מדי גבוה וחבל שזה הגיע לשם.
אתה מדבר על השרה מירי רגב, והיא זאת שטיפסה?
כן, מסתבר שהיא טיפסה לעץ גבוה מדי. וחבל, אתה יודע, אפשר היה לעשות את זה בצורה אחרת.
מתכלס ג'יבריל רג'ו ביים כל מיני איומים, זאת אומרת, בשלב הזה למעשה, מה מדינת ישראל הייתה יכולה לעשות אחרת, אחרי האיומים אולי?
שמה, עם כל הכבוד לאיומים של ג'יבריל רג'ו, זה לא פעם ראשונה, הייתה לפני כמה חודשים הסתיימה פרשה שניסו להוציא את ישראל למוסדות הכדורגל, להשעות אותה, זה לא פעם ראשונה שניסו להשעות או להשפיע בצורה כזאת או אחרת, והם לא הצליחו, הכוח שלהם הוא די מוגבל, אני יודע, מעבר לחקירה התקשורתית של ג'יבריל רג'ו, לא חושב שבאמת הייתה השפעה משמעותית למהלך הפרסונלי שהוא הוביל, ממש לא נראה לי. הכוח של הפלסטינאים במוסדות הספורט הבינלאומיים לא מאוד גדול.
אבל בקטע של ארגנטינה אולי הוא כן הצליח, לא?
שמע, אפילו לחץ ישירות על כוכבי הנבחרת, לחץ, אני לא יודעת אם זה היה לחץ אישי, זה היה כלים ציבורי. ולפי שיא התקשורת לארגנטינה, שצא לי לראות אתמול, נראה שהם פשוט לא רצו להיכנס לאיזושהי זירה פוליטית מבחינתם. הם העדיפו להשאיר את הספורט בספורט, ברגע שזה הפך להיות פוליטי מדי, זה עשו צעד אחורה. אתה יודע, בלי קשר למי שעשה את הרעש, זה יכול להיות גם כל גורם אחר שהיה עושה את הרעש, מדבר ומבקר, והם החליטו שהם לא מתאים להם.
בסוף בכל מקרה, המשחק הזה היה כביכול משחק שזוכה להרבה תקשורת, שהוא מתקיים במדינת ישראל. אולי הטעות הייתה שרצו לעשות את זה בירושלים, אולי אם זה היה בחיפה זה לא היה מקבל את העד הזה, אני לא יודע.
יכול להיות, יש השערה כזאת, זה גם נורא חבל, כי זה משחק שבסופו של דבר נבחרת ישראל, אתה יודע, גם זה קצת הרחו בלעת העניינים. נבחרת ישראל הורכבה משחקנים מכל האוכלוסיות שמורכבות את ישראל, לא מעט ערבים בתוכה. שאני לא היו הרבה סיבות לעשות תודה, וגם עלו אתמול רעיונות ברשת שיכלו באותה נשימה, אם היו רוצים יכלו גם להזמין ילדים מהרשות הפלסטינית, עוד 1,000-2,000 ילדים וככה לסגור את הסיפור, זה היו הרבה דרכים כמו שצריך או לדאוג שהמשחק הזה יקרה, וכן, זה פשוט גלגל למצב שבו זה לא קרה לצערנו.
ומה עם המונדיאל? אז אנשים עכשיו מתכננים לפחות לנסוע למונדיאל, שזה בטח סיפור הרבה יותר יקר.
על המונדיאל, כן, המונדיאל סיפור יקר באופן כללי, אבל הרבה ישראלים נוסעים. ישראלים הם בין המובילים באירופה ביחס לאוכלוסייה לכמות נסיעות לארצות הברית בחו"ל, ולא בתוך המדינה הישראלית שלנו. מניח שיהיו שם לא מעט ישראלים. אך בכל זאת, לזכור פעם בארבע שנים הרבה כדורגל, מסיבה גדולה.
אז ייסו לראות את ארגנטינה שם, במונדיאל, ברוסיה.
אני מניח שלמרות הכל עדי ארגנטינה, נשארו עדי ארגנטינה, וייסו לזאת במונדיאל. כן, למרות הכל.
אוקיי, אז אנחנו נודה לך על הדברים, שי גולוב, יושב ראש ארגון היציע, אוהדי קבוצות הספורט בישראל, תודה רבה לך.
תודה לך, ויום טוב.
תודה. אנחנו רוצים עכשיו לעסוק במקרה שהתפרסם, אותם ארבעה טירונים שהודיעו שהם לא עולים לקבר של ראש הממשלה רבין זיכרונו לברכה בהר הרצל במסגרת הסיור שהערכה היחידה שלהם, לאחר מכן הם דיברו איתם והם גם עזבו את הבסיס, נטשו אותו וככל הנראה ישפטו על נפקדות ועל סירוב פקודה. אנחנו בעניין הזה מסורחים עם הרב זאב שרון, ראש המכינה הקדם צבאית ארזי הלבנון בשילו, שלום לך. ובכן, רצינו לשמוע אותך, מה דעתך לאירוע הזה, על הסיפור הזה?
באמת, זהו, אתם משדרים כל דבר בלי ביקורת, אני חושב שהם חמורים. ולמה? כי מדובר פה על ראש ממשלת ישראל בשעת תפקיד שנרצח, ואני חושב שזה האסון הכי גדול במישור האזרחי שקרה למדינת ישראל מאז הקמתה. אני לא חושב שיש מורשת רבין, אין מורשת רבין. אני חולק עליו בדרכו המדינית, או מי שמייחס לו דרכי מדינית, שאם אולי הנרצח היה פה שלום, זה התפספס. אבל בין זה, לבין העובדה שנרצח ראש ממשלת ישראל, שהוא גם היה ראש הממשלה שלי, שוב, אני לא מהמחנה שלו, אני לא חושב כמוהו, אבל הוא, איך הוא מלך שמחל על כבודו, אין כבודו מחול, כי זה לא כבודו. זה כבודו האישי, כי זה כבוד האומה. ולכן בנקודה הזו אני חושב שאף אחד, אני לא חושב שמישהו התכוון להנחיל שם את מורשת רבין, תשמע משהו שלא מוצא חן בעיניך, תשמע משהו, אולי דעות, לא יצויר. אם אני לא יודע מה, אם היו הופכים, מנסים להפוך שם את דעותיהם הפוליטיות והאמוניות של הארבעה טירונים האלה. אבל אני חושב שזה פשוט מבזה. לא יודע מה הם חשבו לעצמם, ושישבו בכלא.
על הנפקדות?
על הנפקדות, ודאי.
ועל סירוב הפקודה שכביכול הם לא...
אני לא יודע אם היה פקודה או לא פקודה, אני לא יודע בדיוק, אני לא מכיר את הפרט עד הסוף, אבל
איך אומרים? ועל עצם זה שהם לא רצו להיכנס לקבר של רבין.
אני חושב שזה לא ראוי. המחלקה הולכת, הפלוגה הולכת. לא מדובר פה, לא רצו, לא מדובר על שונאי ישראל, מדובר על ראש ממשלת ישראל. אני יכול להגיד לך שביום הרצח ששמעתי שהוא נרצח, אני ישבתי בבית ובכיתי. ותחשוב, אני נקרא זאב לשם ז'בוטינסקי. אני מהצד של האצ"ל.
כן.
אני גם, לא, מבחינה פוליטית, אבל בין התנגדות לדעות פוליטיות, לבין ראש ממשלת ישראל שנרצח, שלנו. אתם צריכים להבין את זה.
ומלכתחילה עצם הסיור שמורחים אותו
גם על הקבר שלו. וגם אם אתה חולק על דעתו, יצחק רבין היה ראש ממשלת ישראל, היה רמטכ"ל צבא הגנה לישראל. הלוואי לי היו חצי מהזכויות שיש לאדם הזה שמסר את חייו הפרטיים למען האומה, למען כלל ישראל. גם אם אני חולק עליו. אני לא מצליח להבין איך אנשים לוקחים, נגיד באדם, לוקחים איזה קטע מסוים, בתקופה מסוימת, שנגיד עשה דברים שאנחנו חושבים, אנחנו חולקים עליהם, וככה בודקים על הבן אדם, זה לא יאומן. לא יאומן, הבן אדם הזה מסר חמתכל ששת הימים. אדם שבאמת רבוי בזכויות לטובת עם ישראל. חלקנו עליו במישור הפוליטי. ושוב אני אומר, אני לא חושב שיש דבר כזה מורשת רבין, לא הייתה מורשת רבין. אני חושב שהספר היחידי שהוא כתב, זה היה נדמה לי פנקס שירות, או ילקוט שירות, שכתב על... לא, בסדר, אז הוא לא היה איש רוח, אבל ריבונו של עולם, ראש ממשלת ישראל.
טוב, הסכם אוסלו וכל הדברים האלה שהיו בזמנו מאוד, כמו שאומרים, גרמו לסערה גדולה, זה...
אני חושב שהוא, רבין עשה טעות, הוא ופרס עשו טעות נוראית, עיוורון, איך אומרים? אני לא יודע, רבין פחות אני חושב, פרס היה משיחי במובן של הסכם אוסלו. אבל הם רצו את טובתו של עם ישראל, לא לשיטתנו. הם לא אוהבי ישראל. אני חושב באמת, באמת, אני חושב שאת יגאל עמיר, אם היה לנו פה סנהדרין, היו מעמידים מול כיתת יורים ויורים בו. הוא רצח את ראש ממשלת ישראל. אז לא מאמין את דעתו הפוליטית. מה זה הדבר?
נראה לך זה מעשה ילדותי כזה שהחברה האלה עשו?
אני חושב שזה ילדותי לא רציני, לא אמיתי, לא עמוק. אני חושב ש...
משהו פנאטי כזה כנראה.
כן, אני חושב שראש הישיבה שאני צריך פשוט לנזוף בהם.
ראש הישיבה, אתה אומר.
כן. לא, אני לא יודע, הצבא שיש מה שהצבא, אני חושב ש... עוד על זה, איך אומרים, לעשות מפקדות וללכת, שישבו בכלא. מגן שישבו בכלא.
טוב, הרב זאב שרון, ראש המכינה הקדם צבאית העוזר לבנון בשילו, אנחנו מודים לך על הדברים, תודה רבה לך.
תודה רבה.
כל טוב. הערב יחול יום השנה לפטירתו של מרן הרב מרדכי אליהו, אנחנו משוחחים כעת עם הבן, הרב שמואל אליהו, חבר מועצת הרבנות הראשית ורבה של צפת, שלום לרב.
שלום, שלום.
אז רצינו ככה לשמוע כמה מילים לקראת היורצייד החל הערב.
כן, אנחנו כולנו באים להתפלל בעיקר על כלל ישראל, מכיוון שזה יותר דרכו של הרב. לברך כמה שיותר אנשים, היו באים, מברכים, אבל מלבד זאת היה לו תמיד תפילות על הצלחת עם ישראל. היה לו תמיד סנגוריה לעם ישראל, הייתה לו אהבה לעם ישראל. אז אם זה היה עניינו, אנחנו מנסים להידבק בדרכו. לכן אנחנו למעשה, מה שעושים בעצרת זה תפילה, סליחות, תפילה למען עם ישראל, למען החיילים בצפון, חיילים בדרום, מנהרות, האיום האיראני, וגם ברוחניות, שלא יהיו חלילה מכשלות בצד הרוחני של עם ישראל. זה הדרך להידבק ברב.
ויש השנה משהו מיוחד שעושים היום בערב זה, או מחר בבוקר?
יש עצרת של תפילה, שנה שמתחילים אותה הערב בשעה 7, אחרי זה יש לימוד, אחרי זה יש... האמת היא שמה שקורה שבמשך כל היום, כל יום מהערב עד לפני שבת, יהיו הרבה מאוד אנשים שבאים כל אחד בזמנו הפרטי, והם מתפללים. וגם לפעמים אנשים מספרים ישועות שהיו להם. זה מפתיק פעם מחדש, לראות את המושג הזה, צדיקים רואים חיים תמיד. זה פלא גדול, אבל אנחנו רואים את זה בחוש. כל שנה באים אנשים עם סיפורים מפליאים, מדהימים, לראות איך באמת הנשמה לא נפעם אורך, לא נפגמה השפעתה.
זאת אומרת, יש גם דברים שקורים, סיפורים שהתרחשו בשנים האחרונות אחרי הסתלקותו של הרב?
כן, ודאי, יש כל הזמן.
אפשר אולי לסבר את האוזן באיזה סיפור כזה?
יש סיפור אחד מאוד מפתיע, מאוד, אני לא יודע, אפשר לספר אותו בכלל, אבל לספר אותו ככה בחצי רמזים. יש יהודי אחד, רופא בשערי צדק, שהוא סיפר את זה בעצמו, בקולו, שמפרסם, דוקטור מורלי, הוא מספר שהוא היה בריצה ביער ירושלים, חודש אדר השנה, הוא איבד את הכרתו, ולא מסגרו אותו עד הבוקר,
וכשהוא התעורר... הדוקטור עצמו?
כן, הוא בעצמו מספר על עצמו.
הוא, כן.
הוא מספר שבשלב מסוים, הוא היה בבית דין של מעלה, ופגש שם את הרב, לפנים זוהרות, פגש את המתוק מדבש מהרב דין פריש
ועוד... את מי? לא הבנתי, מי הרב השני?
דניאל פריש, זה שחיבר את התירוש על הזוהר, מתוק מדבש
שהוא גם נפטר.
כן, ועוד צדיקים גדולים אחרים ואמרו לו, אתה צריך ללכת, לחזור לעולם הזה, יש לך עוד הרבה אנשים לרפא, יש לך עוד תפקיד, וגם ללמד, שהוא היה מלמד בשבת שיעורים, של המתוק מדבש, ולמד אותם.
ואת הדוקטור לימד את הספר הזה.
כן, והוא אומר, את יודעת שאני לא אדם עזוי ולא בדמיין, אבל ככה זה היה.
וואה.
וזה סיפור מופלא אחד, יש הרבה סיפורים, אבל סיפורים שקורים עכשיו, אתה אומר, צדיקים לא היו פעם ואינם, אלא הם נמצאים איתנו, לא בגוף, אבל נמצאים איתנו.
אז יש עניין להגיע פיזית לציון ולהתפלל בציון עצמו במהלך היממה הקרובה החל מהערב?
כן, כי כתוב שביום שבו יום ההילולה של הצדיק, הנשמה נמצאת במקום. ולכן אנחנו משתדלים ביום הזה להתפלל שם, ללמוד משהו מתורתו, לאמץ משהו ממידותיו.
אפשר גם בזמן הזה לבקש בקשות אישיות?
אחרי הבקשות הכלליות יש גם מקום למשהו אישי, סוף סוף כל אישי זה חלק מה... ומי שלא יכול להגיע, שידליק בבית ער לכבוד הצדיק, ילמד משהו מתורתו, יגיד איזה פרק תהילים, יבקש על עם ישראל וגם על עצמו.
כן. טוב, אז כאמור זה הזדמנות טובה ערב עד כניסת שבת. רבה של צפת, הרב שמואל אליהו, נודה לך על הדברים לקראת היורצייד היום לרב מרדכי אליהו היום בערב. תודה רבה על הדברים.
תודה לכם, חזקו ואימצו.
תודה.